שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קלמ"ד, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף עם מי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה השנייה בעמוד א'. למדנו בדף הקודם על מחלוקת רבנן ורבי יוחנן בן ברוקה, שלפי רבי יוחנן בן ברוקה, אבא יכול להעדיף אחד מהבנים שלו על פני שאר הבנים בירושה, חוץ מאת חלק הבכור שאת זה אי אפשר לקחת. המקור לדין של רבי יוחנן היה מ"והיה ביום מנחילו את בניו", ומזה למדנו שהאבא הוא מנחיל את הבנים, ממילא הוא גם יכול להחליט לשנות את היחסים בין הבנים. זה היה אתמול. שואל רבה, המקור שלנו היה והיה ביום מנחילו את בניו. האם מכאן צריך גם ללמוד שמתי יש לו כוח להחליט למי הוא מנחיל? דווקא כשזה היום שבו בדרך כלל אנשים מנחילים את הבנים. כלומר אדם שנוטה למות, כלומר שכיב מרע. אבל אדם בריא באמצע החיים לא יכול לומר יום אחד כשהוא ימות, אז הבן הזה יירש ולא הבן הזה. או שזה לא משנה, וגם אדם בריא יכול להחליט למי הוא מוריש, וזה שכתוב והיה ביום מנחילו את בניו, מתי שהוא מחליט להנחיל את בניו, לאו דווקא כשהוא שכיב מרע. אז שוב, האם רבי יוחנן דיבר דווקא בשכיב חיבמרה או גם בברי? ועכשיו נראה את התשובה של רב משרשיה בשורה השישית, ועל זה נדבר עד סוף הלימוד שלנו באמצע עמוד ב'. אומר רב משרשיה, יש משנה בכתובות נ"ב עמוד ב' שמדברת על שתי תקנות שעשו חז"ל בכתובה. תקנה אחת זה בנים זכרים, ותקנה שנייה זה לזון את הבנות. שתי התקנות זה התחייבויות שהבעל מתחייב לאשתו לדאוג לילדים המשותפים שלהם גם אחרי שהיא והוא ימותו. אז תקנה אחת זה לדאוג לבנות, כלומר הוא מתחייב שאחרי שהאישה תמות וגם אחרי שהוא ימות, כמו שנראה עוד מעט, אז היתומים יצטרכו לפרנס את הבנות מהנכסים שהאבא הוריש להם. זה תקנה לזון את הבנות. התקנה הראשונה שם זה תקנת בנים זכרים. התקנה הזאת אומרת שכל כסף שהאישה תכניס לחתונה, למשל נכסי צאן ברזל, שזה נכסים שכל עוד האישה חיה זה שייך לה, אבל אם היא תמות הבעל יירש אותה, ואם הוא ימות אז הוא יוריש את זה לילדים שלו. עכשיו הוא עקרונית מוריש את זה לכל הילדים שלו, גם לילדים שיש לו מהאישה הזאת, אבל גם לילדים שיש לו מנשים אחרות. והיא וגם אבא שלה כמובן לא אוהבים את זה, הם רוצים שכסף שהם נתנו לחתונה ילך דווקא לילדים שלה ולא לילדים מנשים אחרות, וזה יכול לגרום לאבא שלה לא לתת לה הרבה כסף כשהיא מתחתנת. לכן חזל תקנו שאת הכסף שהוא ירש מכל אישה, כשהוא ימות הוא יוריש את זה דווקא לבנים שיש לו ממנה ולא לבנים מנשים אחרות. ועכשיו נתמקד בתקנה הזאת של בנים זכרים. הרי מה יוצא פה? יום אחד כשאבא זה ימות יש לו ירושה, הוא אמור להוריש את זה לכל הבנים שלו בשווה, ובמקום זה הוא יוריש את זה רק לבנים שיש לו מהאישה הזאת שהכניסה לו את הנכסים האלו. איך יכול להיות שאבא יחליט למי להוריש את הנכסים שלו? חייבים לומר שזה שיטת רבי יוחנן בן ברוקה. ובאמת ככה מובא בברייתא שרבי נתן טוען לרבי, למה עשית סתם משנה כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה שהוא דעת יחיד? אז מאותה אמירה של רבי נתן לרבי ברור שגם הוא מבין שהמשנה הזאת עובדת בגלל השיטה של רבי יוחנן בן ברוקה. ועכשיו לשאלה שלנו, הרי האבא זה כשהוא מתחתן והוא אומר לאישה שהוא יוריש את זה דווקא לילדים שלה ולא לילדים אחרים, הוא בריא לגמרי. ובכל זאת הוא עושה עכשיו כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה, אלא מכאן שמה שרבי יוחנן בן ברוקה אמר זה גם לאדם בריא ולא רק לשכיב מרע. אז זה הראיה של רב משרשיה, שרבי יוחנן דיבר גם באדם בריא וצעיר, הוא אפילו עוד לא הוליד את הילדים האלו מהאישה הזאת כשהוא אמר את זה. עכשיו לפני שנמשיך, רק נראה את הברייתא עצמה. אמרנו שרבי נתן אמר לרבי, למה עשית סתם משנה כדעת יחיד של רבי יוחנן בן ברוקה? אומר לו רבי, זה בכלל לא רבי יוחנן בן ברוקה. איך אפשר לומר את זה? כי שם בכלל לא מדובר על ירושה, מדובר על מתנה. כלומר, התקנה שם זה לא שאבא אומר שהבנים שלה ירשו אותו, אלא שהבנים שלה יקבלו את זה ממנו כמתנה. לכן רבי אומר, נשנה את הגרסה מירתון, כלומר ירשו, ליסבון, כלומר יקבלו. ולזה גם הרבנן מסכימים, לכן המשנה הזאת היא לא רק לפי רבי יוחנן בן ברוקה, אלא גם לפי רבנן. זה מה שרבי ענה לרבי נתן. ואז מיד רבי דוחה את עצמו ואומר, ילדות הייתה בי. מה שאמרתי היה לא נכון. אי אפשר לומר שאבא נותן לבנים שלה את הנכסים שלו בלשון מתנה, אלא דווקא בלשון ירושה. כי אם זה היה כמתנה, אז זה בעצם הופך לחוב רגיל, שאבא חייב לילדים שלו עם אותה אישה את הנכסים שהיא הכניסה לחתונה, וממילא כשהוא ימות הם יוכלו לגבות גם מנכסים משועבדים. והרי יש דין שאת התקנה הזאת של בנים זכרים הם לא גובים מנכסים משועבדים, אלא רק מבני חורין, כמו שירושה לוקחים רק ממה שיש, לא ממה שאין. לכן חייבים לומר שזה כן עובד על ירושה, ובאמת זה רק לפי רבי יוחנן בן ברוקה ולא לפי רבנן. אז זה היה הדיון הפנימי בין רבי לרבי נתן בברייתא על המשנה הזאת, כשהמסקנה היא שכן אפשר לומר שהמשנה הזאת היא דווקא לפי רבי יוחנן בן ברוקה, ואז ממילא למד מזה רב משרשיה שרבי יוחנן אמר את הדין שלו גם בבריא ולא רק בשכיב מרע. ובזה אנחנו מגיעים ממש לאמצע עמוד א', ומכאן ועד אמצע עמוד ב' נמשיך לדון על הראיה מהמשנה ועל הברייתא של רבי ורבי נתן, אבל כאן יש שני מהלכים, אחד של רשב"ם ואחד של תוספות, והיום נעשה דווקא של תוספות. בעזרת השם באתר אני אכתוב על המהלך של רשב"ם, ואני אשמח מאוד לעזרה קצת בכמה נקודות. אומר רב פאפה, איך שלא תפרש את המשנה הזאת, בין אם זה ירושה ובין אם זה מתנה, כמו שרבי רצה לומר, הרי סוף סוף לא מדובר פה בירושה ומתנה רגילים. הרי יש לנו כלל שאדם לא יכול להקנות למישהו שעוד לא קיים. זה לקוח מהעיקרון שאדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם, ואפילו לרבי מאיר שאמר שאפשר להקנות דבר שלא בא לעולם, אי אפשר להקנות למישהו שעוד לא בא לעולם. והרי מה הבעל הזה עושה ביום החתונה שלו? הוא אומר לאשתו, יום אחד כשיהיו לנו ילדים ובסוף את תמותי וגם אני אמות, אני אוריש להם את הירושה ולא לילדים שיש לי מנשים אחרות. אבל הרי עכשיו הילדים אלו לא קיימים, הרי הם בקושי התחתנו. אז איך הוא יכול לומר שהוא יוריש להם או יקנה להם? הרי זה להקנות דבר למישהו שעוד לא בא לעולם. לכן אומר אביי, חייבים לומר שיש פה תקנת בית דין מיוחדת ולא מדובר פה בירושה רגילה. וממילא, כיוון שלא מדובר פה בירושה רגילה, יש גם תקנת בית דין מיוחדת שהדין הזה של רבי יוחנן בן ברוקה, שאבא יכול להוריש למי שהוא רוצה, דווקא פה זה עובד גם בבריא. אבל באדם רגיל שרוצה להוריש לבן אחד ולשאר הבנים לא, אולי שמה זה באמת דווקא בשכיב מרע ולא באדם בריא. אז זה התחייה שאומר רב פאפה לאביי על הראייה של רב משרשיה מהתקנה של בנים זכרים. וזה מביא אותנו לרבע התחתון של העמוד. עונה אביי לרב פאפה, אם באמת כמו שאתה מנסה לומר שאדם רגיל אם הוא רוצה להעדיף אחד מהבנים יכול לעשות את זה רק כשהוא שכיב מרע, ורק כאן בתקנה של בנים זכרים בכתובה עשו תקנה מיוחדת שהוא עושה את זה גם כשהוא בריא, יוצא שהתקנה הזאת היא לגמרי לא דומה לירושה רגילה. הוא גם הוריש לאנשים שעוד לא באו לעולם בכלל, הילדים שלו שעוד לא נולדו, והוא גם מחליט למי להוריש כשהוא בריא ולא כשהוא שכיב מרע. ולפי מה שאתה אומר זה לחלוטין שונה מירושה רגילה, שבשביל להחליט למי הוא מוריש הוא צריך להחליט על אנשים שכבר קיימים, ודווקא כשהוא שכיב מרע ולא כשהוא בריא. ואם זה כל כך שונה מירושה רגילה, לא סביר שהמשנה תנסח את התקנה הזאת בלשון של ירטון, כלומר בלשון של ירושה, אלא צריך להשתמש בלשון של יסבון, כלומר יקבלו. לכן, מזה שהמשנה בכל זאת השתמשה בלשון של ירושה, סביר שזה בכל זאת כן דומה לדיני ירושה רגילים. כלומר, נאמר שגם אדם רגיל כן יכול להחליט מי הוא מוריש עוד כשהוא בריא, ולכן גם פה תקנו שהוא יכול להחליט עוד כשהוא בריא כשהוא מתחתן, וזה רק תקנת בית דין מיוחדת בזה שהוא מוריש לילדים שעוד לא קיימים, בניגוד למצב רגיל שצריך להוריש לאנשים שכן קיימים. אז זה התשובה של אביי לרב פאפה, למה בכל זאת כן אפשר ללמוד מכאן, שגם אדם רגיל כן יכול ללכת לפי רבי יוחנן בן ברוקה, גם כשהוא בריא ולא רק כשהוא שכיב מרע, כמו אותו בעל שמתחייב ביום החתונה שלו כשהוא בריא, להוריש לילדים מסוימים ולא לבנים אחרים. אבל מיד אביי, 7 שורות לפני סוף עמוד א', דוחה את התשובה של עצמו על ידי משהו די דומה למה שרבי אמר לרבי נתן בברייתא עצמה. הוא אומר, באמת אי אפשר ללמוד מהתקנה הזאת שרבי יוחנן בן ברוקה אמר את זה אפילו בברי, כי שם בתקנה הזאת באמת בכלל לא מדובר בירושה, אלא במתנה. אז ממילא, כיוון שמדובר במתנה, אי אפשר ללמוד מכאן כלום לגבי אדם שרוצה להוריש לחלק מהבנים שלו ולא לבנים אחרים, כי שם מדובר במתנה, ולא בירושה. אבל מיד נשאל, הרי כתוב שם ירטון, לא כתוב שם יסבון, כלומר מדובר בירושה, לא במתנה. אומר אביי, כמו שלמדנו בדף כ"ו עמוד ב', שאם אדם כותב באותו שטר שהוא נותן שתי שדות, אפילו שהם לשני אנשים שונים, כמו מסקנת הגמרא בכ"ט עמוד א' לפי רב ששת, ובאחד הוא כתב לשון של ירושה, ובאחד הוא כתב לשון של מתנה, אנחנו מתייחסים לכל העסק כמתנה ולא כירושה. אז גם כאן בכתובה, הבעל הזה מתחייב בשתי התחייבויות. אחת מהם הייתה באמת בלשון ירושה, זה התקנה של הבנים זכרים, אבל יש לו עוד התחייבות, והיא הייתה מתנה ולא ירושה. מה ההתחייבות השנייה? זה מה שהזכרנו בתחילת השיעור, ההתחייבות שלו שהיורשים יזונו את הבנות. שם ברור שמדובר במתנה ולא בירושה, כי הבנות אלו לא יורשות, הן רק מקבלות אוכל, אז כיוון שיש פה שתי קניינים, אחד מתנה ואחד ירושה, הכל הופך להיות מתנה. ממילא אי אפשר ללמוד מכאן כלום לגבי הדין של רבי יוחנן בן ברוקה, שכשאבא מוריש הוא יכול להעדיף אחד מהבנים גם בבריא ולא רק בשכיב מרע. זה התחייה של אביי, אבל לפני שנתקדם בגמרא, עכשיו צריך להבין את הברייתא עצמה. הרי אמרנו שרבי נתן הבבלי אמר לרבי, למה עשית סתם משנה לפי רבי יוחנן בן ברוקה? כלומר, ברור שרבי נתן מבין שזה כן לפי רבי יוחנן בן ברוקה. ועכשיו פתאום אומר אביי שזה בכלל עובד על מתנה ולא על ירושה. אז אם זה מתנה, אז למה זה רק רבי יוחנן בן ברוקה ולא גם רבנן? אז מסביר התוספות ככה. באמת מדובר במתנה, כמו שהרגע הבאי אמר. ובכל זאת המשנה משתמשת בלשון של ירושה. התוספות לא מסביר למה המשנה משתמשת בלשון של ירושה, אבל הוא מסביר האם אפשר להשתמש בלשון ירושה. כלומר, למרות שגם לרבנן וגם לרבי יוחנן מדובר פה במתנה, לפי רבי יוחנן אפשר להשתמש בלשון ירושה, ולפי רבנן אי אפשר להשתמש בלשון ירושה, אלא היו חייבים להשתמש בלשון מתנה. ממילא, כיוון שהמשנה השתמשה בלשון ירושה, היא חייבת להיות רבי יוחנן ולא רבנן. למה לפי רבנן אי אפשר ולפי רבי יוחנן אפשר? כי לפי רבי יוחנן מה שקורה פה הוא לפחות דומה במידה מסוימת לירושה. כי גם בירושה אבא יכול להחליט לאיזה בנים הוא מוריש, אמנם דווקא כשהוא שכיב מרע לפי השלב הזה בגמרא, אז גם כאן כשהוא מתחתן והוא אומר לאיזה בנים הוא ייתן במתנה, כיוון שזה דומה לירושה אפשר להשתמש פה בלשון ירושה. אבל לפי רבנן שבירושה גם כשהוא שכיב מרע הוא לא יכול להחליט לאיזה בנים הוא מוריש, אז מה שהבעל עושה כאן כשהוא מתחתן, שהוא מחליט לאיזה בנים הוא מוריש, זה כל כך שונה מירושה רגילה, שלא יכול להיות שהמשנה הייתה משתמשת בלשון של ירושה. אז מזה שהמשנה השתמשה בלשון של ירושה, מבין רבי נתן הבבלי שהמשנה הזאת היא לפי רבי יוחנן בן ברוקה, ולא לפי רבנן. עכשיו, מה שחסר בתוספות זה למה המשנה השתמשה בלשון ירושה, ויכול להיות שצריך לומר שהמשנה השתמשה בלשון ירושה בשביל ללמד אותנו שלמרות שזה מתנה, יש צד שבו זה דומה לירושה, שהילדים אלו לא גובים מנכסים משועבדים, אלא רק כמו ירושה מנכסים בני חורין. בכל אופן, נחזור לגמרה עכשיו. אנחנו עכשיו בשלב שהבאי אומר, המשנה הזאת היא מתנה, והיא לא ירושה. ממילא אי אפשר ללמוד מכאן לרבי יוחנן בן ברוקה. למה הוא אמר שזה מתנה ולא ירושה? כי במשנה מוזכרים שתי תקנות, אחת לבנות ואחת לבנים, וכמו שאמרנו, לפי רב ששת, כיוון שהתקנה של הבנות זה מתנה ולא ירושה, ממילא כל השטר הוא מתנה, אז גם מה שהוא נותן לבנים זה מתנה ולא ירושה. אבל עכשיו את זה דוחה רב ניחומי או רב חנניה ברמניומי, שורה אחרונה בעמוד א'. רק לפני התחייה עצמה נקדים, מה שדיברנו בכפתת עמוד א', שאם בשטר אחד יש מתנה ושטר אז הכל זה מתנה, שם מדובר שאדם נותן מיוזמתו. אבל כאן הבא לא נותן מיוזמתו, וזה קורה אפילו אם הוא לא כתב את זה, אלא זה תקנת חזל. לכן רב נחומי מניח שבשביל שפה אני אחבר בין שני הדברים ונאמר שהכל זה לשון מתנה, לא מספיק שהם יהיו באותו שטר, אלא צריך משהו נוסף שיחבר ביניהם, והמשהו הנוסף הזה זה שהם נתקנו באותו ביתין. אם שתי התקנות נתקנו באותו ביתין, אני יכול לומר שכיוון ששניהם באותו שטר והם נתקנו באותו ביתין, אחד זה מתנה והשני זה ירושה, אז הכל זה באמת מתנה. וככה באמת הבאי יניח בשאלה שלו שהכל זה מתנה, ולכן אי אפשר ללמוד רבי יוחנן בן ברוקה. אבל אומר רב נחומי, מי אמר לך שהם נתקנו באותו ביתין? אולי הם לא נתקנו באותו ביתין, ואז לא צריך לומר שהכל זה מתנה. אז זה התחייה של רב נחומי לתחייה של הבאי, וזה באמת יישאר איתנו. כלומר, נדחה את הבאי ונשאר עם זה שהמשנה היא כן דווקא רבי יוחנן בן ברוקה, אבל יש פה עוד ניסיון קטן להציל את התחייה של הבאי, נראה את זה ואז נדחה את זה. אז אנחנו בשורה השנייה בעמוד ב', לא סל כדאי תח, הגמרא מנסה לומר שחייבים לומר ששתי התקנות כן נתקנו באותו ביתין. למה? כי במשנה לפני זה בכתובות, בממתת עמוד א', דרש רבי אלעזר בן עזריה ביבנה, שיש קשר בין תקנת הבנים לבין תקנת הבנות. כלומר, הוא אומר שכיוון שתקנת הבנים היא רק לאחר מיטה של האבא, שאז הוא יוריש את הנכסים שלו דווקא לבנים מאותה אישה, אז גם תקנת הבנות זה דווקא אחרי שהוא ימות, שהבנות האלו יאכלו מהנכסים שהוא יוריש לבנים. אבל לפני שהוא מת, הוא לא חייב מן הדין לפרנס את הבנות האלו, אומנם יש לאבא מצווה לפרנס את הבנות שלו גם אחרי שהם עוברות את גיל 6. בכל אופן, זה מה שלמד רבי אלעזר בן עזריה, הוא קישר בין שתי התקנות. ובשביל לומר שאפשר לקשר בין שתי התקנות, חייבים להניח שהוא הבין ששתי התקנות נתקנו באותו הביתין. אחרת, למה לקשר ביניהם? וכיוון שהם נתקנו באותו ביתין, אז שוב חוזרת התחייה של הבאי, שאם תקנת הבנות זה מתנה, אז גם תקנת הבנים זה מתנה, וממילא המשנה היא לא רק רבי יוחנן בן ברוקה. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת לא נכון. יכול להיות שבאמת שתי התקנות נתקנו בשני בתי דינים שונים, ובכל זאת רבי אלעזר בן עזריה יכול ללמוד מהתקנה של הבנים לתקנה של הבנות. כי אולי התקנה של הבנים נתקנה קודם בביתין אחד, וזה דווקא אחרי שאבא מת, ממילא הביתין שבא אחר כך ותיקן שהבנות יזונו מהנכסים של האבא, הם לא רצו שזה יהיה שונה מהתקנה הראשונה, בשביל שאנשים לא יקשו למה פה זה ככה ופה זה ככה, לכן גם את הבנות תקנו שזה רק אחרי שאבא מת. אבל באמת זה היה בשני בתי דינים שונים. אז ממילא יוצא לנו ככה, שתי התקנות אולי לא נתקנו ביחד, לכן לא צריך לומר שזה שתקנת הבנות זה מתנה, אז גם תקנת הבנים זה מתנה. ממילא כשאבא נותן לבנים המסוימים האלו, זה כן מדין ירושה ולא מתנה, כלומר לפי רבי יוחנן בן ברוקה, וכיוון שאבא זה כרגע בריא, אז אנחנו רואים שרבי יוחנן דיבר גם כשהוא בריא, ולא רק בשכיב מרע. ולא נאמר ששם זה תקנת ביתין מיוחדת, כי אם זה כל כך שונה מירושה רגילה, אמר אבאי ברבע התחתון של עמוד א', לא היו משתמשים בלשון של ירושה. אז למסקנה בכל אופן יוצא שיש לנו מכאן ראיה שרבי יוחנן בן ברוקה דיבר גם בבריא ולא רק בשכיב מרע. וגענו לנקודותיים באמצע עמוד ב', כיוון שזה היה מהלך מסובך, נחזור עליו מהר. שאלנו האם הדין של רבי יוחנן זה גם בבריא או רק בשכיב מרע. רב משרשי הוכיח שזה גם בבריא מתקנת סחרים ששם משתמשים ברבי יוחנן בן ברוקה והרי שם הוא בריא. רב פאפה דחה את זה ואמר ששם זה תקנת חכמים מיוחדת, אז אי אפשר ללמוד משם. הבאי אמר שכן אפשר ללמוד משם, כי אחרת לא היו משתמשים בלשון ירושה, אם זה היה כל כך שונה מירושה רגילה. אחר כך הבאי עצמו דוחה את זה ואומר שאי אפשר ללמוד משם, כי שם זה בכלל הירושה, זה מתנה. כי הרי באותו שטר כתובה יש גם את תקנת הבנות, וזה מתנה. ואם זה מתנה, אז גם תקנת הבנים זה מתנה. אבל רב נחומי דוחה את זה, תקנת הבנים זה ירושה, תקנת הבנות זה מתנה, ולא צריך לומר שהכל מתנה, כיוון ששתי התקנות לא נתקנו באותו ביתין. ואז מנסים להוכיח שהם כן נתקנו באותו ביתין, אבל דוחים שהם לא נתקנו באותו ביתין. אז יוצא שכן אפשר ללמוד משם שהדין של רבי יוחנן בן ברוקה הוא גם בבריא ולא רק בשכיב מרע כל טוב.